אנחנו בעמוד ח' למטה, בפסקת את העמוד, תחזור קצת על הפסקה הקודמת, ועל מה שהערנו. המהלך המרכזי שעליו דיברנו שהוא הקודם, זה המהלך המרכזי של הכוזרי, שהוא רוצה לבוא ולהגיד לנו שהאמונה מגיעה מלמעלה למטה, מהפנים אל החוץ. כלומר, אלוהים בא אלינו, ואנחנו מכירים באלוהותו, ולא הפוך. הדתות באו ואמרו, התפקיד שלנו להתעלות ולפגוש באלוהים. הכוזרי בונה מלאך בדיוק הפוך. אלוהים בא אלינו, מתגלה אלינו, ואנחנו מקבלים את אלוהותו. לכן, נפקמינה, מה שאנחנו רגילים לבוא להגיד שהמסורת ההיסטורית שפעם היה מעמד הר סיני, ועל פי זה אני מאמין באלוהים, זה לא נכון. כלומר, המסורת ההיסטורית היא עוזרת לי להיפתח כלפי אלוהים שמופיע אליי. אבל אמרנו, לכל אחד ואחד חייב שתהיה התגלות אלוהית, פרטית, אישית, אליו. שהיא מתחילה עם הלידה שלו. ברגע שאדם נולד, אלוהים מופיע בעולם דרכו, מופיע בו ומופיע אותו. ואחר כך הוא הולך וגודל, ככל שהוא הולך וגודל, הוא יותר מכיר ומפתח את אותה אמונה שאלוהים מאמין בו. דבר נוסף שאמרנו זה שהפירוש של המילה אמונה הוא החיבור והקשר עם אלוהים, וזה משהו שהוא לא נובע ממך, אלא הוא מתחיל מאלוהים. קודם כל, אלוהים מאמין בך, אלוהים מופיע בך, ואז אתה גם מחובר אליו. וזה נעשה דרך חוש האמונה. זה לא נעשה דרך, אמרנו, דרך השכל, לא נעשה דרך הרגש, אלא דרך חוש האמונה. גם פירוש של המילה אומן הוא אותו דבר. מה זה אומן? אומן זה בן אדם שהוא מצליח לבטא כלפי חוץ את אותם רגשות פנימיים שנמצאים בתוכו. אם זה בצורה של פיסול, שהוא מפסל את הרעיונות שלו, או בצורה של סיפור, או בצורה של שיר, או בצורה של ציור, בצורה של ריקוד, כל הדברים האלה הם הופעות חיצוניות של משהו שנמצא בפנים. אותו דבר, אלוהים מאמין בנו, כלומר, הוא מופיע את אותה, את אותו צד אלוהי שנמצא בתוכנו, הוא מופיע כלפי חוץ. מאמין בישני אפר כתוב, כלומר, אתה רואה אדם מת, נראה לך שאלוהים לא מאמין בו, תדע לך שאלוהים מאמין אפילו בו. כלומר, אפילו ביצור החי הזה, האטום, הסגור הזה, אלוהים, זה שלי, אלוהים מאמין בו, תודה, ומחיה אותו. למה הוא מחיה אותו? מכיוון שאפילו הדבר הדומם הזה, אפילו הדבר הדומם הזה, יש בו צד אלוהי. כלומר, מאמין בישני אפר, זה ההיפוך הגמור. וכמובן, גם כשאנחנו קמים בבוקר, אחרי שישנו כל הלילה, אנחנו מצליחים להופיע את האמונה של אלוהים בנו. ולכן אנחנו אומרים, אלוהים נשמה שעד עדי, תורה, יותה וכל שאר הדברים, שבאמת מראים שאלוהים מאמין בנו. בסדר? השורה התחתונה אני אומר עוד פעם, לא להתבלבל. לא לחשוב שאנחנו מוכיחים את זה שיש אלוהים. או מוכיחים שיש אלוהים על סמך ההיסטוריה הגדולה שלנו, באמת ההיסטוריה הגדולה. אלא בדיוק הפוך. אלוהים מופיע בתוכנו, ולכן יש לנו היסטוריה גדולה. ולכן מה נפקמינה? שכל אחד ואחד מאיתנו פה בחדר הזה, ובעם ישראל, הדרך שלו לאמונה באלוהים, היא רק על ידי מפגש אישי. רק על ידי זה שהוא נפתח לאלוהי שבו. כן. מצוין, אין בעיה.
אבל יש הוכחות שאפשר להכרח בשכל. יש
ההוכחות שיש בשכל הן לא הוכחות מוחלטות, הן רק דרך לקרב אותך אל האמונה. הן כמו קביים, הקביים הם לא תחליף לרגליים, אלא הן דרכים לקרב אותך אל האמונה. אמרנו, העניין הזה שעם שלם ראה וראה הופעה של אלוהית, הוא לא קיים בשום מקום בעולם. אבל עדיין זה לא תפור עד הסוף, זה לא 100%. זה דבר שעוזר לך להתחבר לאלוהים, אבל זה לא נותן לך את ה-100%. הדבר הכי שנותן לך את ה-100% זה המפגש האישי שלך עם אלוהים. וזה יש לכל אחד ואחד מאיתנו, מי יותר, מי פחות.
אני לא יודע, יותר סוף להיות, כאילו שלא יכול להיות שהעולם נברא ואין לו מישהו.
נכון, כלומר, מבחינה סטטיסטית, זה לא הגיוני שהעולם יסתדר בצורה כזאת מדויקת. הפער בין השמש לעולם שלנו הוא מדויק. אם יהיה כמה קילומטר יותר, כמה קילומטרים פחות, או שהעולם יקפה לגמרי, או שהעולם יישרף. היום אנחנו משתמשים באור, הצמחים, הפוטוסינתזה, כל היחסים בין הכל, זה בצורה מדויקת, יש פער מדויק בין הארץ לבין כדור השמש, זה רק פרמטר אחד. אני לא מדבר על היחסים עם העננים, עם הגשם, היחסים פה בתוכנו, השכבה של האוזון, כל שאר הדברים, זה נכון, כל זה טוב ויפה, כלומר, אבל זה לא הוכחה מקסימלית, כלומר, זה לא הוכחה של 100%. תמיד אני יכול לבוא ולהגיד, בסדר, אז זה הסטטיסטיקה, אחד למיליון, אחד ל... לא יודע. זה קרה. זה מה שקרה.
זה...
עכשיו, אני אומר, הוכחה בהגדרה...
זה לא יכול להיות שעולם ברא את עצמו.
זה לא הגיוני. אני מקבל את האמירה, זה לא הגיוני, נכון. לא הגיוני, לא הגיוני שעולם ברא את עצמו, זה לא מסתבר. זה פחות הגיוני. אבל להגיד, אין סיכוי, אין סיכוי שזה יהיה, זה אתה לא יכול להגיד. מכיוון ש... גם המדענים עצמם, הם בונים לך תהליך שזה קורה. אתה צודק שהמדענים עצמם עושים גם דילוגים, מה שנקרא מוטציות. כלומר, מי ואומרים, זה התחיל בצורה מסוימת, היו כל מיני קפיצות עד למצב שבו אנחנו הגענו, שבו קיים היום. אבל הם מסבירים את זה, למרות שיש כל מיני חורים שחורים שהם מדלגים עליהם. בסדר, אז מה? גם היום יש מוטציות. גם היום יש דברים שקורים, אנחנו לא יודעים להסביר אותם למה זה פתאום שינה צורה, זה הפך להיות כזה חיידקים. שהיו בצורה כזאת, פתאום הפכו לצורה אחרת בקשה לנו להילחם בהם. אותו דבר גם העולם שלנו, הם אומרים, הוא התחיל בצורה מסוימת, פתאום הפך את האור שלו, שינה אותו. ולאט לאט זה הלך והתפתח, הלך וצמח, הלך וגדל. עכשיו, להגיד לך שזה יותר הגיוני מה שהם אומרים, אני לא אגיד לך. אבל אני כן יכול להגיד שהשכל, בהגדרה, השכל הוא לא יכול להוכיח משהו. הוא יכול רק, אחרי שהדבר קיים, הוא יכול לבוא ולהסביר אותו. לבוא ולנתח אותו, לבוא ולתאר אותו, אבל הוא לא יכול לקבוע שהוא קיים או שהוא לא קיים. זה הגדרה של השכל. בסדר? אבל אני מבין, אני אומר עוד פעם, צריך לחזור הרבה על הדברים, כמו הרבה מושגים באמונה, זה הרמח"ל כותב בתחילת מסילת שערים, שרק כשאתה חוזר עליהם הרבה, לומד אותם הרבה, ועד לאט אתה נפתח אליהם, כיוון שהם חדשים אליך. אז בואו נראה. פסקה ט'. ולא ספרנו הקדוש, זה המוסלמי, עונה לכוזרי, אומר לו, מלא סיפורים על משה, עליו השלום ועל בני ישראל. כלומר, אתה אומר לי שלא היו ניסים, שלא היה הופעה של אלוהים לעם. אני מראה לך, בקוראן יש סיפורים על משה ועל בני ישראל. סיפורים אשר אין להטיל ספק באמיתתם. זה מה שאתם אומרים באמת. כלומר, הסיפורים האלה הם כאלה, דבר שאתה לא יכול להגיד זה אין. זה המצאה. למה? אמרנו, יש כל כך הרבה אנשים, אז זה לא הגיוני, לא מסתבר. שבילוף. זה אומר המוסלמי. עכשיו המוסלמי עונה לו ואומר לו, גם בספר שלנו יש הוכחה, או ראיה, שיש אלוהים. שיש אלוהים שמתחבר לבני אדם. הנה, תראה, בקוראן, כתוב על משה ועל החיבוש של עולם ישראל. סוגריים. הוא יורה לעצמו ברגל. למה? מכיוון שהוא עצמו מודה עכשיו שכל מה שהאסלאם מבוסס עליו זה רק על הסיפורים של עם ישראל. כלומר, הסיפורים על מוחמד, על זה שהוא פגש את אלוהים והנבואה, והוא עלה לשמיים סוס וקשר את הסוס להר הבית, וכל הסיפורים שאנחנו מכירים אותם, הם לא מספקים את מלך כוזר. למה? מכיוון שהוא אומר, הבן אדם הזה עבד עליכם. רק כשיש עם שלם, פשוטים, בינוניים, חכמים, כולם ביחד רואים את אותו דבר, זה מסתבר. אבל ברגע שיש בן אדם אחד, זה לא מסתבר. וגם המוסלמי, הוא נצטרך לסיפורים של עם ישראל. וזה יהיה נקודת התורפה שלו, תכף נראה. סיפורים אשר אין להטיל ספק אמיתתם, כל אשר עשה האלוה בפרעו, אשר קרא את הים, העביר בו בשלום את אשר רצה בהם, וטיבע את אשר קצף עליהם, כן? הטבע את המצרים. אשר הוריד אחרי כן לישראל את המן ואת הסלב 40 שנה. כלומר, הוא מתאר פה לא סתם מקרים. הוא מתאר פה דברים שמראים שיש השגחה של אלוהים על עם ישראל. זה לא איזשהו מפגש חד פעמי שאלוהים נכנס לתוך העולם והתגלה וזהו. אלא יש פה מציאות תמידית של השגחה. אלוהים מוביל אותנו, נותן לנו אוכל, שומר עלינו, פוגע במי שמנסה לפגוע בנו. זה דברים שלא קיימים אצל שום עם. אשר הוריד אחריכן לישראל את המן ואת הסלב 40 שנה, אשר דיבר עם משה בהר סיני, אשר עמיד את השמש ליהושע ועזרו במלחמתו בגיבורים, ואין כל שירה לפני כן, המבול, מהפכת סדום ועמורה, האין כל אלה מפורסמים על בלי ישאיר לו מקום לספק, פן יש בזה מעשה תחבולה או תעתוע ודמיון. כלומר, דברים האלה שקרו להרבה אנשים, זה דברים שמוכיחים ומראים, שמה? שאין דבר כזה שאין אלוהים. ברור שיש אלוהים שמתגלה לבני אדם. זה שיש אלוהים, מודה הפילוסוף גם. הפילוסוף אומר, זה לא אכפת לאלוהים מבני האדם. הוא כזה עליון, כזה נשגב, שלא אכפת לו מה קורה פה. אומר המוסלמי, הנוצרי והיהודי, להבדיל, שאלוהים מופיע. ולא רק שהוא מופיע, הוא גם משגיח ודואג לנו. עד כאן דברי המוסלמי, רואה אני, אומר הכוזרי, אפילו לא עונה לו, אתם רואים? אפילו לא עונה לו. למה הוא לא עונה לו? מכיוון שהתשובה נמצאת כבר בדברים של המוסלמי. אם אתה בונה את כל מה שאתה אומר על הסיפורים של עם ישראל, על הסיפורים של עם ישראל שהולך במדבר, אז למה שאני אלך לחיקוי? אני אלך למקור. למה אני צריך ללכת להמשך? אני אלך לשורש ושם אני אבדוק. אבל מה יש לי בעיה? מה הבעיה? מכיוון שהיהודים, אמרנו, כל פעם שהוא כותב יהודים בספר הכוזרי, זה משון של השפלה. הוא לא כותב ישראל. כשהוא כותב ישראל, זה ישראל שבתנך. זה ישראל שמנצחים את מצרים, שכובשים את ארץ ישראל, שבונים את בית המקדש. זה עם ששווה לי, שיש לו אלוהים. כשהוא כותב יהודים, זה משהו שפל. זה יהודים בגלות, שלא לחינם הוא לא הלך אליהם. למה הוא לא הלך אליהם? כי הוא אמר, אם הם כאלה שפלים, אז כנראה גם הדת שלהם, גם התורה, האמונה שלהם היא שפלה. לכן הוא לא הלך אליהם. אבל מה? בלית ברירה הוא נגרר להגשת אליהם. רואה אני, מה לעשות? כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים, שהם שארית בני ישראל. אתם רואים? בני ישראל זה המודל הנשגב, החזק, האולטימטיבי של העם הנבחר. ויש יהודים, טוב, הם צאצאים של בני ישראל, נכון. זה לא נראה ככה, זה לא מסתדר. היום כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו לא מבינים את זה. אבל תחשבו בגלות. הבן אדם ראה עם נרדף, שאונסים, שמגרשים אותו, שכל גוי שרק רוצה זה, בלי בעיות, מציק להם ומפריע להם. הם נושאים את דבר השם? הם אלה שמביאים את דבר האלוהים לעולם? הם כמו ג'וקים. ג'וקים כבר יותר חשובים מהם. עכשיו, אבל הוא כן יודע שמבחינה ביולוגית, הם הצאצאים של בני ישראל, הקדומים. לכן, רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה התורה בארץ. כלומר, עם ישראל הם אלה שמביאים ומראים את זה שיש נוכחות אלוהית בעולם. למה אני אומר מביאים ומראים? גם שאם תסתכלו בתרגום אבן תיבון, לא תמצאו את המילה הוכחה. נסביר למה. יש כמה פירושים בספר הכוזרי. הפירוש הראשון שנכתב זה הפירוש של אבן תיבון. כלומר, זה תלמיד חכם עצום שחי בדור של הכוזרי, או אולי דור אחד אחריו. כל המשפחה הזאת של בני תיבון, הם היו מתרגמים, תרגמו גם את הרמב״ם, והם התרגום הכי קרוב למקור. שלפי דעתי, הם גם הכי הבינו טוב את המקור. כל שיותר מתרחק מהמקור, כך גם אתה מבין אותו פחות טוב. אז זה יכול להיות שאתה יודע ערבית, נכון. אבל אתה לא מבין את הניואנסים, אתה לא מבין את הדקויות, כי אתה רחוק מהתקופה ההיא. אחר כך נכתבו כמה תרגומים אחרים. התרגום הכי מפורסם זה התרגום שלנו, תרגום אבן שמואל. מי שקרא את הספר שמואליק של זוהרה, שפה קרא את הספר הזה, דור אחר, אתם לא מכירים את ספרי היסוד שקראנו אנחנו כשהיינו ילדים. הייתה בחורה שם זוהרה לחיתוב, אחת מהטייסות מהשלושה טייסים הראשונים של צה"ל.
היא הייתה
טייסת? הייתה טייסת, והיא נפלה, נפלה ממש במלחמת השחרור. בגלל שלפי דעתי, לא בצד דירו, פשוט לפי דעתי המטוס לא עבד, לא... פשוט המטוסים שהוא אז לצה"ל היו גרוטאות שהביאו אותם מאירופה. היא הייתה בקשר מאוד הדוק, היא עמדה להתחתן עם בחור בשם שמואל, שאלתי שם משפחה שלו, הוא הבן של המתרגם הזה. הוא קורא אבן שמואל על, על שם הבן שלו, או שהוא קרא לבן שלו על שם האבא שלו. בכל מקרה, סיפור נורא, הם היו קשורים אחד לשני, הם נולדו להתחתן כבר, והוא מת, אני חושב, בתאונת אימונים או משהו כזה, והם היו ביחד בפלמ"ח, מת בתאונת אימונים, אחר כך גם היא לא ידעה מה לעשות, הלכה לחוץ לארץ, לא הסתדרה, היא גרושה לא טוב עם עצמה, ואז היא חזרה לארץ ישראל, אז איך קוראים לזה?
לא, בטוח?
לא, אני, יכול להיות שיש שני ספרים. יש ספר שדבורה אומר, זה מה שאני אמרתי, יכול להיות שיש ספר חדש, שזה כבר משהו שונה. אבל לא משנה.
הוא נהרג מרימון.
יכול להיות, כן.
שהחלכים שלו זה
כן, יכול להיות. ואחרי זה היא ירדה לחוץ לארץ, ואחרי זה היא לא מצאה את עצמה, חזרה לארץ ישראל, החליטה להיות טייסת, באמת הייתה טייסת, והיא גם הייתה ממש, שניהם נהרגו את ישראל, למרות שהם מהאנשים שהכי הכי נלחמו בשבילה. זה אבא שלו, אבא שלה הוא שהיה צריך להתחתן איתה. בכל מקרה לענייננו, למה הזכרתי אותו? בגלל שהוא מתרגם הרבה פעמים לא בצורה מדויקת. בגלל הריחוק שלו מהמקור, הוא מתרגם בצורה לא מדויקת, ואחד הפעמים זה כאן. הוא כותב הוכחה. ואנחנו כל הזמן אומרים, שמה? שאתה לא יכול להוכיח בעזרת השכל שמשהו קיים או משהו לא קיים. לכן אם אתם תקראו את את התרגום של האבן תיבון, הוא לא יכתב הוכחה. מה יכתוב? ראייה. כלומר, על ידי זה שאתה רואה את עם ישראל, אתה כביכול רואה את האלוהים. למה? מכיוון שאלוהים מופיע לעולם דרך עם ישראל. ומה שקורה לעם ישראל, אתה יכול להשליך מזה על הנוכחות של אלוהים. אתה רואה שעם ישראל שורד. אתה רואה שעם ישראל מצליח לנצח מעטים כנגד רבים. אתה רואה שאחרי 2000 שנה, עם ישראל חוזר לעד ישראל, ולא היה עוד עם כזה, זה מראה לך שיש אלוהים. לא מוכיח. אמרנו, הוכחה לוגית שכלית, רק אחרי שאתה יודע שדבר קיים, ולא הפוך. אבל כן, זה מראה לך, אתה רואה את האלוהים. דרך עם ישראל, אתה מצליח לראות את אלוהים. אתה מצליח להיפגש עם אלוהים. זה כבר משהו שהוא מעבר להוכחה. משהו שהוא מעל ההוכחה. לא שהוא מתחת או שהוא הוכחה חלקית. לא, זה בכלל לא הוכחה. לכן אני אומר עוד פעם, התרגום פה, הוכחה לדבר, הוא תרגום שנובע מהריחוק, מהמקור.
אבל כל הנסים זה גם, כל הנסים שקוראים כאילו, גם עכשיו, כאילו,
קטיושת
וכל זה, גם
אפשר לראות את זה? כן, בטח. כלומר, אדם, ככל שאדם הוא יותר רגיש, הוא מצליח לראות את אלוהים מבעד למציאות, מבעד למה שקורה אצלנו. ככל שאדם יותר רגיש, הוא גם מחובר יותר לעם ישראל. והוא גם רגיש למה שקורה לעם ישראל. אדם שהוא אטום, שהוא מחוספס, לא אכפת לו, חייל נפטר, חייל נפל, לא מזיז לו. כמו שאדם יותר רגיש, הוא יותר מרגיש צער שלו אישי ממה שקרה למישהו אחר. אנחנו עדיין לא ברמה הזאת, וכשלנו כואב הבטן או כואב הראש, זה יותר מצער אותנו מאשר כשמישהו נופל מעם ישראל. אבל ככל שאדם יותר צומח, יותר גודל, נהיה יותר קרוב לאלוהים, אז גם הוא יותר מרחיב את האישיות שלו. אז הוא לא אישיות פרטית מצומצמת רק 70 קילו, אלא הוא מחובר לכל עם ישראל. ואז כל דבר שקורה לעם ישראל הוא מרגיש אותו. ברמה הכי גבוהה זה שהבן אדם יודע שחייל נפל גם בלי שיפרסמו את זה. למה? כי הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש את זה בלב שלו, כי הוא מחובר. חובר לכל עם ישראל. הוא מרגיש חוסר נוחות. לא נעים לו לשבת עכשיו. למה לא נעים לו לשבת? כי קרה איזשהו אסון לו עלינו. וזה השאיפה להגיע לרגישות כזאת. ככל שאתה יותר נפתח, יותר מרחיב את האישיות, אתה גם יותר מתחבר לאלוהי שבתוכנו. ואז אתה גם יותר מחובר לעם ישראל. ובדיוק הפוך גם. ככל שאתה יותר דואג לעצמך, לבטן שלך, לקישקה שלך, לעצמך, אתה יותר מנותק מעם ישראל, ואז אתה גם לא מחובר לעם ישראל, גם לא מחובר לאלוהים. אתה מנותק מהצד האלוהי שבעולם. וזה מה שאומר פה. רואה אני כי הם הראייה. דרך עם ישראל אתה רואה את אלוהים. דרך עם ישראל אתה מחובר לאלוהים. כל שאתה יותר מחובר לעם ישראל, אתה גם יותר מחובר לאלוהים. אומר הרמב״ם, וזה נסיים. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה. הוא כותב, אדם יכול לקיים את כל המצוות ואת כל דקדוקי ההלכה בצורה מדויקת עם כל החומרות, והוא יהיה אפיקורוס. למה? בגלל שהוא לא שמח בשמחתם של ישראל ולא מצטער בצערם של ישראל. פירש הרב שרגי פירוש קיצוני, מודה. הוא לא חוגג את יום העצמאות והוא לא מצטער ביום הזיכרון. כלומר, יכול להיות בן אדם שהוא יעשה את כל המצוות והכל, אבל הוא לא מחובר לגאולה. הוא לא מחובר למה שקורה לעם ישראל, אז הוא לא מחובר לאלוהים. הוא אטום בתוך החדר שלו. הוא עושה מצוות בצורה פלסטית. וכמו שאני אוכל עגבניות ותפוחים מפלסטיק, שאין בהם חיות, אז זה נראה שאני אוכל דברים היום בכלל ברמות הרזולוציה של היום, אתה יכול להגיע לפירות שנראות כמו ממש אמיתיים. אבל אין בהם חיים. אותו דבר, אדם שמקיים מצוות ולומד תורה, והוא לא מחובר לעם ישראל, אז הוא לא מחובר לאלוהים. אז התורה והמצוות שהוא עושה זה דברים פלסטיים. זה לא דברים אמיתיים. זה פסלים. זה דברים שלא מכילים בתוכם חיים אלוהים. למה? כי החיים האלוהים, כמו שאומר פה החבר, הכוזרי, הם מגיעים אליך דרך עם ישראל. ואם אתה לא מתחבר לעם ישראל, אז אתה גם לא מחובר לאלוהים. ואז כל מה שאתה עושה זה פלסטיק. זה לא משהו אמיתי. ולכן אתה נקרא כופה, אפיקורוס, דברים נוראים, אומר הרמב״ם. אתה כביכול לא מתחבר לאלוהים בארץ. כביכול אלוהים זה משהו שמיני עליון, מנותק כמו האלוהים של הפילוסופים, ולא אלוהים שמופיע בתוכנו. רק מי שמחובר לעם ישראל, הוא באמת מחובר לאלוהים. ובדברים האלה אין כבישים עוקפים. אתה לא יכול לבוא להגיד, בסדר, הדרך שלך לעבוד את אלוהים זה להיות מחובר לעם ישראל, והדרך שלי זה להיות מחובר, לא יודע מה, לבית המקדש, להיות מחובר לבית הכנסת. טעות. בית כנסת, בית מקדש, תפילין, תורה, הכל. אין את עם ישראל בתוכם, אין גם את אלוהים בתוכם. אפילו לימוד תורה. וזה אומר, מזכיר שם הרמב״ם. הוא אומר, אתה, לא, ודרך אגב, אנחנו אומרים את זה בלשם ייחוד. בשם ייחוד שב ברכוש, שכינתה, בשם כל ישראל. אם אתה לא עושה את זה בשם כל ישראל, אתה לא מחובר לאלוהים. עד כאן, נמשיך מחר, בעזרת השם.